הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי חפי באלול תשע"ה, מסכת נזיר, דף חי, דף י"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום חפהי בהלול, וכך כותב השלה, ואת דבריו מביא החידה. כל עשירי יהיה קודש, ויתחיל מראש השנה לספור את הימים. ביום הכיפורים הוא יוד לחודש. ממחרת יום הכיפורים יתחיל לספור יוד ימים, וכך יעשה בכל שנה. בסוף השנה, הימים שאחר יום העשירי האחרון, כולם קדושים. והעשירי האחרון בשנה לפי החשבון הזה הוא בחפאי באלול, היום הזה. וכל יום העשירי יהיה יום תשובה, ואף שלא יוכל להתענות כגון שחל בשבת ויום טוב, מכל מקום יהיה לו יום תשובה. וכן אם חל ביום תענית ציבור יוסיף בתשובה, ככה ינהג עולמית. והוסיף כף החיים, והעיקר הוא שיהיה תורה עם התשובה, ולעסוק תמיד בתורת חיים. כך בעזרת השם יתברך נעשה גם היום, נעסוק בתורתנו הקדושה. אנחנו מקדימים את שיעור דפינו היומי עם ציטוט המצוות, מתוך קיצור ספר חרדים שחיבר בעל החיי אדם, מצוות המנויות לפי איברי גופו של האדם. פרק שלישי, מצוות עשה ולא תעשה מדי רבנן התלויות בלב. א', לעולם יהיה אדם ערום בעירה ויעשה תחבולות נגד היצר הרע, שנאמר בספר משלי פרק חבדל את פסוק ו', כי ותחבולות תעשה לך מלחמה. ואין מלחמה קשה כמו מלחמת יצר הרע, ואם רואה שיצרו מפתה אותו, יגביר את היצר הטוב, שנאמר בתהילים פרק ד' פסוק ה', ריגזו ואל תחטאו. ב', שלא ישכח חורבן בית קודשנו בכל דבר שמחה ועל שולחנו, שנאמר בתהילים פרק ה', פסוק ו', אם אשכחך ירושלים, אם לא יעלה את ירושלים על ראש שמחתי. ג', אין עומדים להתפלל לא מתוך קלות ראש, שנאמר בתהילים פרק ב' פסוק י' וגילו ברעדה, בכל מקום שיש שם גילה, שם תהיה רעדה, וכל שכן בשעת שמחתו, תהיה יראת השם על פניו שלא יחטא. ד', שיהיה שמח תמיד בשעת עשייתו המצוות, שנאמר בתהילים פרק קוף פסוק ב', עבדו את השם בשמחה. ה', שיהיה אדם נבזה בעיניו ויכבד ליראי השם, כמו שכתוב בתהילים פרק ט"ו פסוק ד', נבזה בעיניו נמאס ואת יראי השם יכבד. ו', שיהיה שפל רוח בפני כל אדם. ז', לא יוציא דבר מפיו עד שיחשוב מקודם מה שידבר, כמו שכתוב במשלי פרק ט"ו פסוק כוח, לב צדיק יהגל ענות. ח', שיהיו כל מעשיו בין אכילה ושתייה ושינה ומסע ומתן ודיבורו ועסקיו עם אשתו הכל לשם שמיים, כמו שכתוב בספר משלי פרק ג' פסוק ו' בכל דרך אחר הדעהו. ת', לעולם יהיה דעתו של אדם מעורבת בין הבריות, לא כמו שחושבים מהמון שכאשר יושב בין בני האדם המדברים דברים בתהילים וכיוצא בו, גם הוא יעשה כמותן, אלא שלא יעצב בין השמחים ולא ישמח בין האבילים ויהיה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, וזהו שאמרו במשנה, מעט שיחה מעט צחוק ולא עשר הכל, אלא הריבוי. יוד, יהיה אדם אוהב שכינה ומקרב קרובה וגומל למהם חסד יותר מלשאר אדם, ועליו נאמר בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק ט', אז תקרא והשם יענה. י"א, יחזיק טובה למיטיב לו, אפילו מעט ידמה בעיניו שהוא הרבה, ואם רגיל להיטיב עמו ופעם אחת לא ייטיב לו, לא יכעוס על זה, ואל יהיה כפוי טובה, ואמרו הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של מקום. י"ב, אם רואה אדם שעבר עבירה והוכיחו ולא שב, מצווה לסנותו, וכל שכן שמצווה לסנות את הרשעים, שנאמר בספר משלי פרק ח' פסוק י"ג, יראת השם סנות רע, וכתיב בתהילים קוף למתת, פסוק חף א', הלא מסנך השם מסנה, וזהו שונא האמור בתורה. יוד ג', שיקבל כל הבא עליו בשמחה ויאמר גם זו לטובה, כי בוודאי הוא לכפרת עוונותיו, שנאמר בתהילים קוף א', פסוק א', חסד ומשפט השירה. יוד ד', ואם חרפו אותו בני אדם, אף שיודע להשיב להם חסרונם, ישתוק ויקבל גידופיהם, ועל זה אמרו הנעלבים ואינם עולבים שום מחרפתם ואינם משיבים ועונים. עושים מאהבה ושמחים בייסורים עליהם, הכתוב באומר בספר שופטים פרק ה' פסוק למד א', ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. תתוו, שידבק האדם בדרך טובה, וזהו שיהיה לב טוב ועין טובה וחבר טוב נאמן לחברו ושכן טוב לשכינה, ויהיה רואה את הנולד מהמעשה קודם שיעשנה והדיבור קודם שיוציאנו. תת זין, אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, כך נאמר בספר הושע פרק ט' פסוק א', שלא ישמח אפילו בשמחת מצווה, כדרך שמחת עובדי כוכבים. יוד זין, גם לכל הדברים אשר ידברו, אל תיתן ליבך, אשר לא תשמע את עבדך מקלליך. כך נאמר בקהלת פרק זין פסוק כ' א', בא כתוב להזיר שלא יחוס על שום דברים אשר ישמע וימחול לחבריו. ונראה לי שזהו שמסיים הפסוק וגומר אשר גם אתה קיללת אחרים. ורוצה לומר, כיוון שגם אתה נכשלת בזה, מהראוי שתמחלו זה לזה. חי, אף אם רואה אדם שמצליח מאוד, אל יתייאש מן הפורענות, כדכתיב במשלי פרק כוח פסוק י' ד', אשרי אדם מפחד תמיד. יוטט, אל תהיה בז לכל אדם, לא גדול ולא קטן, לא גוי ולא ישראל, שאין לך אדם שאין לו שעה וינקום ממך. חף, אל תהי חכם בעיניך. חף א', אל תאמין בעצמך עד יום אותך. חף ב', אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. חף ג', אל תעשה תפילתך כמסע עליך לומר, מתי תשלימנו אלא יהיה תחנונים. חף ד', בנפול אויביך אל תשמח, כך נאמר במשלי חף ד', פרק י' ז'. חף ה', אל יהיה אדם בעת זיווגו עם אשתו כבהמות המשמשים, אלא יהיה בצניות ובקדושה, ועל זה נאמר בתהילים פרק למד ב', פסוק ט', אל תהיו כסוס כפרד. חבב, הקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, רוצה לומר, עולם הזה ועולם הבא. זך, אם למד את התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. כוח, אל תצר צרת מחר, כאמור במשלי פרק זך, פסוק א', כי לא תדע מה ילד יום. זהו כאמור ציטוט המצוות מתוך ספר, קיצור ספר חרדים, שחיברו בא על השולחן ערוך, שחיברו בא על החיי האדם, ובשמחה וטוב ליבב, אנחנו נכנסים לבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד ורת הכלל ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר, אל תמה תאור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסיעת הדשמיה מדי יום הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף טוב ודף י' ז' ממסכת נזיר. נתחיל לסכם ולתמצת את אשר למדנו בדף ט' ז' עמוד ב' מן המשנה שאמרה כך, מי שנזר והוא בבית הקברות וכן אם נדר כשהוא תמה, אפילו היה שם 30 ימים, אין עולים לו מן המניין לעניין שאינו מביא קורבן תומה. ולעניין שאינן עולים לו הימים הללו לנזירות זה פשוט, ולא הוצרחתן על השמיענו, שהרי אפילו מנע את הימים הללו בתארה ונתמע, סותר הכל, אז כל שכן שאינם עולים לו הימים הללו למניין. ואם יצא ונכנס, דהיינו שיצא מבית הקברות ואיזה על עצמו את המי חטאת ושנה ונכנס באותו היום, עולים לו מן המניין, שאותו יום שנתאר בו, עולה לו שיהיה קרוי נזיר, וכשנטמע אחר כך מביא קורבן תומה. ולרבי אליעזר, אין מביא קורבן אלא בנטמע מיום שני שהתחיל בתארה, כי נאמר בפסוק והימים הראשונים יפלו, עד שיסתור לכל הפחות בית ימים, שהרי מיעוט ימים שניים. אמרה הגמרא, מי שנזר והוא בבית הקברות, לרבי יוחנן חל עליו הנזירות ולוקה על תומה, שאם יתרו בו לצאת ולא יצא, וכן לוקה על תגלחת ויין, וכשיתאר אינו צריך לקבל עליו נזירות, ונזירות טהרה תלויה ועומדת, וכשנתאר חלה ממילא ואינו צריך לקבל. לריש לקיש אין נזירות חלה עליו, בעודות טמא עד שיתאר ויקבל על עצמו נזירות חדשה. ודי בקבלה מועטת שיאמר הרי אני כמו שנדרתי, ואם לא קיבל עובר בבעלתי אחר. מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש כמה קושיות. א', מה ששנינו במשנה שמי שנזר והוא בבית הקברות, אפילו היה שם 30 ימים, אין עולים לו מן המניין ואינו מביא קורבן תומה. משמע? שרק קורבן אינו מביא, אבל נזירות חלה עליו לעניין שלוקה על תומה ותגלחת ויין. דחר ריש לקיש את השאלה ואמר שכוונת המשנה היא שאינו בתורת קורבן כלל לפי שלא חלה עליו נזירות. עוד קושיה על ריש לקיש ממה שלמדנו בברייתא, שתמה שנדר בנזיר חלה עליו נזירות ואסור לגלח ולשתות יין ולהתאמה למיתים. ואם גילח ושתה יין ונתמה למיתים, הרי זה סופג את ה-40. הנה מוכח שכן חלה עליו נזירות. דחתה הגמרא גם את הקושיה הזו ואמרה שמדובר שיצא מן התומה ואיזה ושנה וטבל, וקיבל עליו נזירות פעם אחרת, לכך אם נטמע, שוב, הרי זה לוקה. קושיה נוספת על ריש לקיש, ממה שלמדנו בברייתא, אין בין נזיר שנדר בעודות טמא לנזיר טהור שנטמע, אלא שאם נזר כשהוא טמא ואיזה שלישי ושביעי וטבל בשביעי, יום שביעי שלו עולה למניין, ימי נזירות טהרה לפי שאין צריך להביא קורבן על תומתו, אבל נזיר טהור שנטמע, אינו מתחיל למנות אלא מיום השמיני והלאה. ומוכח ממה שיום השביעי עולה למניין, שנזיר תמך על עליו נזירות. דחתה הגמרא את דברי ריש לקיש שאמר שאין חלה עליו נזירות. ולכך אמר מר בר אבאשי שלכולה עלמא חלה הנזירות ולוקה על יין ותגלחת ואינו צריך לקבל על עצמו נזירות חדשה. ונחלקו רק לעניין טומאה. של רבי יוחנן כשם שחלה נזירות לשאר דברים כך חלה לעניין מלכות וטומאה. ולריש לקיש שאינו לוקה על טומאה כיוון שמיעתו הכתוב מקורבן טומאה אז הוא נתמעט מכל דין טומאה. שאל רבי יוחנן לריש לקיש, א', ממה ששנינו במשנה שמי שנזר והוא בבית הקברות, אפילו היה שם 30 יום, אין עולים לו מן המניין ואינו מביא קורבן טומאה. ומדלא נקת אינו לוקה, משמע שלוקה לאלתר אפילו בתוך שבעה שרוצה להיתאר. דחר ריש לקיש ואמר שמה שנקת אינו מביא קורבן, זה אגב הסיפה ששנינו שאם יצא ונכנס, עולה לו מן המניין ומביא קורבן טומאה. ושם לא שייך לכתוב לוקה, כי פשוט הוא כיוון שהוא מביא קורבן. עוד קושייה על ריש לקיש ממה ששנינו בברייתא שאין בנזיר שנדר בעודות טמא לנזיר טהור שנטמע, אלא שאם נזר כשהוא טמא ועיזה שלישי ושביעי וטבל בשביעי, יום שביעי עולה לו למניין עם אין נזירות טהרה, אבל נזיר טהור שנטמע אינו מתחיל למנות אלא מיום השמיני והלאה. מזה שלא נקט שזה לוקה וזה אינו לוקה, משמע שהם שווים לעניין מלכות ושניהם לוקים. גם את זה דחר ריש לקיש שהם שווים לעניין שמגלח בשביעי לטהרתו, ולא לעניין מלכות. מה שלא מנע תנא את החילוק הזה, משום שבא להורות תקנתו מתי יתחיל ימי נזירותו, ולא מדובר בקלקול שמטמא עצמו במזיד. עוד קושייה על ריש לקיש, ממה ששנינו בברייתא, מי שהיה טמא ונזר, אסור לגלח ולשתות יין, ואם גילח ושתה יין ונטמע למתים, הרי זה סופק את ה-40, הנה מוכח שיש מלכות לטומאה, ולכן מסקנת הגמרא שיש פרחה חמורה על שיטתו של ריש לקיש. הסתפק רבה, נזיר שקיבל הנזירות בבית הקברות, האם לוקה, אפילו אם יצא מיד, או רק אם ישעה שם, כשם שמי שנטמע באונס בעזרה בבית המקדש, אינו חייב קראת, אלא אם כן שעה שיעור השתחווה. דחתה הגמרא ואמרה שאם יתרו בו, שלא יקבל נזירות ונזר, ודאי שלוקה, אפילו יצא מיד ולא צריך שיהוי. אלא בעצם רבה הסתפק כך. אם נזיר נכנס למקום טומאה ביתר, כגון בשידת תיבה ומגדל, ובא חברו ופרה מעליו את המעזיבה ונטמע, האם צריך שהייה או שדין שהייה נאמר רק בבית המקדש? נשארה הגמרא בתיקו. הסתפק רבאשי, נזר והוא בבית הקברות, האם צריך לגלח ביום שנתאר מתאומתו או לא? לקורבן ודאי אינו צריך להביא, כמו ששנינו במשנה, והוא הסתפק, האם תגלחת דינה כקורבן או לא? הביאה הגמרא ראיות לספק הזה וניסיון לפתור אותה. א', ממה ששנינו במשנה, שמי שנזר והוא בבית הקברות, אפילו אם היה שם 30 יום, אינו עולה לו מן המניין ואינו מביא קורבן טומאה. מי דלוקה אמר שאינו מגלח בשביעי שלו מוכח שצריך לגלח? דחתה הגמרא שכששנה אינו מביא קורבן, אנחנו יודעים שאינו מגלח, שפסוקים קרובים הם, והבה התליה, וכיוון שאינו מגלח, אינו מביא קורבן טומאה. עוד ניסיון לפשוט את הספק של רבאשי, ממה ששנינו בברייתא אין בנזיר שנדר בעודות טמא לנזיר טהור שנטמע, אלא שאם נזר כשהוא טמא ועיזה שלישי ושביעי וטבל בשביעי, יום שביעי עולה לו למניין ימי נזירות טהרה. אבל נזיר טהור שנטמע, אינו מתחיל למנות אלא מיום השמיני והלאה. משמע, שלתגלחת שטומאה הם שווים ששניהם מגלחים. דחתה הגמרא גם את זה ואמרה שרק למלכות הם שווים, אבל לתגלחת הם חלוקים בדינם. מה שלא נקט התנא את החילוק הזה, משום שזה נכלל במה שכתב, ששביעי עולה מן המניין, שהוא משום שאין מביא קורבן וממילא אנחנו יודעים שאינו מגלח. עוד ניסיון לפתור את הספק של רבאשי ממה ששנינו בברייתא שנזיר שנטמע, אין ימי תומתו עולים לו למניין, דכתי וחיפר עליו, היינו שיתהר, ואחר כך וקידש ראשו ביום ההוא. וזה סותר למניין הראשון, שנאמר בימים הראשונים יפלו. מניין לנזיר שנצטרע ונחלט וישב מחוץ למחנה, שאין ימי חילותו עולים לו מן המניין, אז אנחנו לומדים באהבה אמינה שכשם שבימי תומתו מגלח ומביא קורבן ואין עולה לו מן המניין, אף ימי חילותו שמגלח ומביא קורבן אין עולה לו מן המניין. דחתה הגמרא ש... שונים ימי תומה שאין עולים לפי שהם סותרים לימים הקודמים, אבל ימי חילותו שאינם סותרים, כן יעלו למניין. למסקנה, לומדים מנזיר שנזר בבית הקברות ששערו ראוי לתגלחת, ודומה לנזיר. והיינו שתגלחת של תומה שצריך לגלח כשנתאר, ומכל מקום, אין עולים לו הימים שהוא תמה למניין ימי הנזירות. קל וחומר למצורה, שאין שערו ראוי לתגלחת, ואינו דומה לנזיר שאין ימי חילותו עולים לו למניין. הנה מוכח שנזר בבית הקברות צריך לגלח, גם את הפתרון הזה דחתה הגמרא ואמרה שכוונת הברייתא ששערו ראוי לתגלחת של טהרה, ששיער זה שעליו עומד לגלח לאחר שישלים נזירותו, אבל ימי חילותו אין שיער זה שעליו ראוי לתגלחת טהרה, כיוון שמגלחו כשנתאר מצרתו קודם שישלים את נזירותו. וכך גם מסתבר לומר שזו כוונת הברייתא לתגלחת טהרה, משום שאם הכוונה לתגלחת טומאה, למה נקטה הברייתא של המצורה אין תגלחת? הרי אף מצורה צריך לגלח בסוף ימי חילותו, דכתיב וחיבס המתארת בגדה וגילח את כל שערו. דחתה הגמרא את הראיה הזו ואמרה שמה כוונת הברייתא לומר שנזר בבית הקברות שערו ראוי לתגלחת מחמת נזירות, אבל בימי חילותו אין שערו ראוי לתגלחת מחמת נזירות, אלא מחמת הצרעת שלו, ולכך אינו דומה הצרעת לנזירות, ואין עולים לו למניין. בסוף פשטה הגמרא את הספק של רבשי, מה שנאמר בברייתא על הפסוק ותימא ראש נזרו, שנאמר בנזיר טהור שהתחיל למנות ונטמע, שצריך להעביר שערו ולהביא ציפורים, ובא למעט נזיר שנזר כשהוא טמא, שאינו מגלח ומביא ציפורים, ולולא הכתוב, אבי אמינא שקל וחומר הוא, אם טהור שנטמא נזקק לכך מחמת טומאתו, כל שכן נזיר שטמא מעיקרא, לכן צריך את הפסוק לפוטרו, הנה מוכח במפורש, שפטור מתגלחת. זהו השינוי והחזרה שלנו על דף י"ז ממסכת נזיר הדף אשר למדנו אתמול. כעת נשיב על שש השאלות לשינוי סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, סיימנו ללמוד את דף י"ז. שאלה ראשונה הייתה, מדוע נזיר טהור שנטמע אין יום השביעי עולה לו מן המניין, ואילו טמא שנזר כן עולה לו? התשובה היא, משום שטמא שנזר אינו מביא קורבן, ואילו טהור שנטמע מביא קורבן ביום השמיני. שאלה שנייה לריש לקיש, מדוע לא הזכיר משנתנו שהנוזר בבית הקברות אינו לוקה? התשובה, לפי ששנה בסייף הדין שאינו מביא קורבן ורצה להשמיענו ברישה, היא טיפוך הדברים. שאלה שלישית, מה הפירוש לתגלחת זה וזה שווים? התשובה, למצוות תגלחת של נזיר ולא לאיסור תגלחתו. שאלה רביעית, מניין שקורבן תומה וגילוח תלויים זה בזה? התשובה, משום שהפסוקים סמוכים זה לזה. שאלה חמישית, מדוע כשנוקט את הברייתא שטמא שנזר שביעי עולה לו מן המניין משמע שאינו טעון גילוח? התשובה, שהשביעי עולה לו משום שאינו מביא קורבן וממילא אינו מגלח. שאלה שישית ואחרונה על דף י"ז, מניין שימי חילותו של נזיר אינם סותרים את ימי טהרתו? התשובה, ממיעוט הגמרא לקמן כי טמא נזרו, לומדים מכך שרק טומאה סותרת. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול, דף י"ז ממסכת נזיר. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, כ"ה באלול תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלו דף חי, דף י"ח ממסכת נזיר, בעיצומו של הפרק השלישי ממסכת נזיר, פרק ששמו מי שאמר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן השורה השנייה בדף חי עמוד א', מן המילים תשמע ותימא ראש נזרו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. בדף י"ז עמוד ב', הסתפק רבשי. מי שנזר ובישת קבלת הנזירות הוא נמצא בבית הקברות, האם הוא טעון גילוח שיער ביום השביעי לטהרתו או לא? צדדי הספק הם, האם מי שהוא צריך תגלחת הוא רק נזיר טהור שנטמא, וזאת משום שטימא את נזירותו, אבל טמא שנזר שמעודו לא נהג נזירות בטהרה לא זקוק לתגלחת, או שנאמר שאין חילוק בין נזיר טהור שנטמא לבין טמא שנזר לעניין דין תגלחת, ושניהם צריכים לגלח שערם ביום השביעי לטהרתם. ניסתה הגמרא להביא כמה ראיות לצד זה או אחר בספק של רבשי, וכולם נדחו. היום אנחנו מתחילים את לימוד דפינו היומי עם הברייתא שמביאה הגמרא ופושטת את הספק של רבשי. תשמע, בואו שמע ראיה מן הברייתא שלמדנו בה. נאמר בתורה בפרשת נזיר שנטמא בספר במדבר פרק ו' פסוק ט', וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וטימא ראש נזרו וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחנו, ביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן. דורשת הברייתא שדווקא בנזיר טהור שנטמא הכתוב מדבר, שהרי בפסוק שלאחר מכן נאמר והימים הראשונים יפלו, הרי שמדובר שהיו לו ימי נזירות בטהרה לפני כן. ובא הפסוק ללמדנו שהוא טעון העברת שיער, דהיינו תגלחת ביום השביעי, והבאת ציפורים לקורבן טומאה ביום השמיני, דהיינו שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, וכן כבש לאשם. מכאן לומדים לפטור את הנזיר שקיבל את נזירותו בקבר בבית הקברות, דהיינו כשהוא טמא, שאינו טעון העברת שיער והבאת ציפורים, כיוון שהיה טמא כשקיבל את נזירותו. ומכאן הוא המקור של הדין במשנה, שמי שנזר בבית הקברות אינו מביא קורבן טומאה. מבארת הברייתא שצריכים אנו ללמוד את הדין הזה מהפסוק. מדוע? הלא הדברים קל וחומר, אם לא הפסוק שפותר את הנזיר שקיבל נזירותו בקבר מתגלחת ומקורבן, היינו מחייבים אותו מקל וחומר. ומה הקל וחומר? ומה נזיר טהור, שנטמע תומתו מזקיקתו, שיהיה טעון העברת שיער והבאת ציפורים כדי להיטהר, מי שהיה טמא מתחילה, שקיבל על עצמו את הנזירות מתחילתה בתומה, שהוא טמא ביותר, אינו דין שתומתו תזקיק אותו, שיהיה טעון העברת שיער והבאת ציפורים כדי להיטהר? תלמוד לומר, לכך בא הפסוק ואומר, ותימא ראש נזרו. המילים הללו מיותרות, כי התורה יכלה לכתוב, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, וגילח ראשו. מזה שכתבה התורה, ותימא ראש נזרו, זה בא לומר שהוא תנאי, שחייב בתגלחת וקורבן, רק אם כבר חלה עליו נזירות תארה, ותימא אותה. לומדים מכך שדווקא במי שהיה נזיר טהור ונטמע, כתוב מדבר שיהיה טעון העברת שיער והבאת ציפורים. ומכאן לומדים, לפתור את הנזיר שקיבל על עצמו נזירות כשהוא בקבר, כשהוא בבית הקברות, שאינו טעון, תגלחת וציפורים. מפורש אם כן בדברי הברייתא הזו, שנזיר שקיבל על עצמו נזירות בעודו טמא, אינו מגלח תגלחת טומאה. מסיקה הגמרא ואומרת, אכן שמע מינה נפשת הספק של רבשי. חוזרת עכשיו הגמרא לדברי הברייתא שהובאה לעיל, ודנה הגמרא כאיזו דעה היא נשנית. שואלת הגמרא, מן תנה, מי הוא התנה ששנה הדתנו רבנן, את הברייתא ששנינו בה, אין חילוקי דינים בין טמא שנזר בעודו בתומתו לבין נזיר טהור שנטמא, אלא החילוק הזה בלבד, שטמא שנזר היום השביעי שלו עולה לו מן המניין של ימי הנזירות, והיינו, שביום השביעי לאחר שאיזו עליו וטבל, הוא יכול מיד להתחיל למנות את ימי נזירותו, ונמצא שהיום השביעי לטהרתו הוא גם היום הראשון למניין ימי נזירותו בטהרה, ואילו נזיר טהור שנטמא, אין היום השביעי שלו עולה לו מן המניין של ימי הנזירות, אלא הוא יכול להתחיל למנות את ימי נזירותו רק למחרת ביום השמיני. מי הוא התנא שאומר כך? אמר רב חסדא הברייתא הזו, דברי רבי. דאמר רבי, שכל נזיר טהור שנטמע, אין נזירות טהרה חלה. אינו יכול להתחיל למנות את ימי נזירות הטהרה, אלא עד היום השמיני שהוא יום הבאת קורבנות הטומאה. ולכן לדעתו יש חילוק בין טמא שנזר לבין נזיר טהור שנטמע. שהרי רק נזיר טהור שנטמע חייב בקורבן טומאה. אבל טמא שנזר, כיוון שאינו צריך להביא קורבן טומאה, יכול להתחיל למנות נזירותו כבר ביום השביעי. דאיתי, מה אם תאמר שהברייתא הזו היא דברי רבי יוסי ברבי יהודה, היא יהיה קשה. אמר, הרי רבי יוסי ברבי יהודה אמר, שגם נזיר טהור שנטמא, מניין ימי הנזירות דטהרה, משביעו דחיילה. כבר מהיום השביעי לטהרתו יכולו להתחיל למנות את ימי הנזירות של הטהרה. נמצא שלדעתו של רבי יוסי, גם נזיר טהור שנטמא, היום השביעי עולה לו מן המניין של נזירותו החדשה בטהרה. ולכן אי אפשר לומר שהברייתא הזו נשנית בדעתו של רבי יוסי ברבי יהודה. מבררת הגמרא, מהי רבי ומהי רבי יוסי ברבי יהודה? איכן נשנית מחלוקת רבי ורבי יוסי ברבי יהודה בדבר הזה? אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, מה שנאמר בניין נזיר שנתאר מתומתו בתורה בספר במדבר פרק ו' פסוקים י' י' א', וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן, אל פתח אוהל מועד, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. הכוונה היא שמתחיל למנות את ימי נזירות הטהרה ביום הבאת קורבנותיו, שהוא היום השמיני לטהרתו, שהרי המילים ביום ההוא מתייחסות ליום השמיני שבו דיבר הכתוב. אלו הם דברי רבי. אבל רבי יוסי ברבי יהודה אומר שמה שאמרה התורה ביום ההוא, הכוונה היא שמתחיל למנות נזירות טהרתו ביום תגלחתו, שהוא היום השביעי לטהרתו. ולכמן תפרש הגמרא את העמם של רבי ורבי יוסי ברבי יהודה. כעת מביאה הגמרא משנה נוספת ודנה כאיזו דעה נשנית המשנה הזו. אומרת הגמרא, והדתנן, מה ששנינו במשנה, מסכת כריתות דף ט' עמוד א', נזיר שנטמע טומאות הרבה אינו מביא אל הקורבן אחד על כל הטומאות. מן תנא, מי הוא התנא ששנה את הדין הזה? שהרי לכאורה קשה, באיזה אופן מדובר במשנה הזו? אם מדובר שנטמע כמה פעמים קודם שהתחיל להיטהר, וכגון שנטמע פעם שנייה ביום השישי לטהרתו, מדוע קוראת לכך המשנה שנטמע טומאות הרבה? הרי כיוון שעדיין לא התחיל להיטהר, נחשבים כל הטומאות כטומאה אחת ארוכה. ואם מדובר שלאחר שנטהר מטומאתו הראשונה נטמע שוב פעם שנייה, מדוע נפטר בקורבן אחד? אלא על כורחה שמדובר באופן אמצעי שבו אין הטומאות נחשבות כטומאה אחת ארוכה, ומכל מקום הוא נפטר בקורבן אחד. על כך שואלת הגמרא, לפי איזו דעה מצינו דרך אמצעית שכזו? אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, דברי רבי יוסי ברבי יהודה, דאמר שמניין ימי הנזירות טהרה כבר מיום השביעי חילה. כבר מן היום השביעי חלה, ומשום כך משכחת לה, מצינו אופן שבו ניתן להעמיד את דברי המשנה, כגון שנטמא פעם שנייה ביום השביעי לטהרתו מהטומאה הראשונה, ושוב חזר ונטמא פעם נוספת ביום השביעי לטהרתו מהטומאה השנייה. ומענים יהיו התנא ששנה את המשנה הזו, רבי יוסי ברבי יהודאי, שכיוון שלא יצא הנזיר לשעה ראויה להביא קורבן, כי כיוון שנטמא הנזיר לפני שהגיע השעה שבה הוא יכול להביא את קורבנו, דהיינו לפני היום השמיני, לכן אינו חייב אל הקורבן אחד. אבל מכל מקום, אין התומות הללו נחשבות לתומה אחת ארוכה, כיוון שלדעת רבי יוסי ברבי יהודה, ביום השביעי התחיל למנות נזירות טהרה, לכן נחשב שנטמא תומות הרבה. דהי תימא רבי, אם תאמר שהמשנה הזו היא כדברי רבי הסובר, שמתחיל למנות נזירות טהרה רק מהיום השמיני, יהיה קשה באיזה אופן מדובר שנזיר יביא קורבן אחד על הרבה תומות. אי מדובר שנטמא פעם שנייה ביום השביעי לטהרתו מהטומאה הראשונה וחזר ונטמא פעם נוספת ביום השביעי לטהרתו מהטומאה השנייה, הלא כיוון שלדעת רבי הוא מתחיל למנות את נזירות הטהרה רק ביום השמיני, נמצא כולו טומאה אריכתאי. כל טומאות שיטמא בהם עד היום השמיני הם כטומאה אחת ארוכה. איך קוראת לזה המשנה? טומאות הרבה. שהרי הוא כמי שנטמא ביום השישי לטהרתו, והיא, אם מדובר דנטמא פעם שנייה ביום השמיני לטהרתו מהטומאה הראשונה, אף לפני שהביא קורבן טומאה, וחזר ונטמא פעם נוספת בשמיני לטהרתו מהטומאה השנייה לפני שהביא קורבן טומאה, וממילא נחשב שנטמא טומאות הרבה, כיוון שהטומאה השנייה באה לאחר שכבר החל למנות נזירות טהרה. כפי שמבואר בגמרא לקמן בדף חי עמוד ב', שלשיטת רבי מתחיל למנות נזירות טהרה ביום השמיני אפילו קודם שהביא קורבן טומאה. אם כן יהיה קשה, מדוע ייפטר בקורבן אחד? והרי היא יצתה שעה שראויה להביא בקורבן, כלומר, כיוון שנטמא ביום השמיני לאחר שחל עליו חובת הבאת קורבן טומאה, הרי הוא כמי שנטמא לאחר שהביא את קורבנו, שוודאי שעליו להביא קורבן טומאה נוסף על טומאתו השנייה. אלא על כוחך שהמשנה הזו, דעת רבי יוסי ברבי יהודאי. מבארת הגמרא עכשיו את טעם מחלוקת רבי ורבי יוסי ברבי יהודה. מה הייתה מדי רבי? שסובר שמתחיל למנות נזירות טהרה רק ביום השמיני. מבארת הגמרא דאמר קרא, אמר הפסוק בעניין טהרת נזיר שנטמא בתוך ימי נזירותו, ספר במדבר פרק ו' פסוקים י' וי' א', וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אוהל מועד, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, והדר, ורק לאחר מכן ממשיך הפסוק ואומר, וקידש את ראשו ביום ההוא, לחזור ולהתחיל מניין נזירותו. אם כן, מבואר מסדר הפסוקים שביום ההוא הכוונה לאותו יום שבו התכפר, דהיינו היום השמיני. והראש גורס בדברי הגמרא, אי מתי וקידש את ראשו? בזמן שכיפר. שואלת הגמרא, ורבי יוסי ברבי יהודה שסובר שמתחיל למנות נזירות טהרה מהיום השביעי, מדוע אינו דורש כך מן הפסוק? משיבה הגמרא, משום שאם כן שכוונת התורה היא לומר שמקדש את ראשו ביום השמיני, לאי מקרא וקידש את ראשו בלבד, וממילא מובן שהכוונה היא ליום השמיני שבו דיבר הכתוב. ביום ההוא שכתבה התורה, למה לי? לשם מה נכתב? אלא אומרת הגמרא בדף חי עמוד ב', אם אינו עניין לשמיני, אם אין צורך בתיבות הללו לדרוש מהם שמתחיל למנות נזירותו מיום השמיני, שהרי גם אם לא היה כתוב כך, היינו יודעים זאת, תנאו עניין לשביעי. פרשת הכתוב שכוונתו היא לשביעי שמתחיל למנות נזירות טהרה ביום השביעי. כלומר, שמאיתור הכתוב דורשים שמה שנאמר וקידש את ראשו ביום ההוא, הכוונה היא ליום השביעי שהוא יום תגלחתו שהוזכר בפסוקים הקודמים. ונסביר את סוג הלימוד הזה שעכשיו למדה הגמרא. אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם היא, אם אינו עניין לזה, תנאו עניין לזה. וזוהי המידה ה-20 מלמד בית מידות של רבי לזר בנו של רבי יוסי הגלילי, שעניינה הוא שכשאין צורך לפרש את המקרא שכוונתו לעניין שהוא מדבר, דורשים את המקרא שכוונתו לעניין אחר שהוא צריך לכך. וזה פירושו של רשי במסכת פסחים דף כ"ד עמוד א' דיבור המתחיל ואים. ואילו ראשונים אחרים מבארים שהלימוד פה בגמרא הוא סוג לימוד של אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. כלומר, כיוון שכתבה התורה שני מיעוטים לומר שמתחיל נזירותו רק ביום השמיני, מרבים מכך שכבר מהיום השביעי מתחיל למנות את נזירות הטהרה. חוזרת הגמרא ומקשה, ולשיטת רבי נמי, לשיטת רבי גם כן קשה הכתיב, נאמר בפסוק ביום ההוא, והמילים הללו מיותרות. תרץ את הגמרא, אמר לך רבי, רבי יוכל לתרץ לך, ההוא, לאחיו דעתה. התיבות הללו לכך באו, לדרוש מהם ולומר לך, שהנזיר מתחיל למנות את נזירות התארה משהגיע היום השמיני, אף על פי שעדיין לא הביא קורבנותיו. אם לא היה נכתב המילים ביום ההוא, היינו לומדים מפשטות הכתוב שמתחיל למנות את נזירותו ביום השמיני רק לאחר שהקריב קורבנו. שהרי משמע מהפסוק שבתחילה הוא אומר וחיפר עליו בהבאת קורבנותיו, ורק לאחר מכן וקידש את ראשו, דהיינו שמתחיל למנות את נזירות התארה שלו. לכן כתבה התורה ביום ההוא, כדי שנדרוש מאיתור הכתוב, שאף קודם שהביא קורבנותיו מתחיל למנות את נזירות התארה. ולכמן תביא הגמרא דעות תנאים החולקים על רבי, חכמים הסוברים שמתחיל למנות את נזירות התארה רק לאחר שהביא את קורבן החטאת, ורבי ישמעאל שסובר שמתחיל למנות רק לאחר שהביא גם את קורבן האשם. הגמרא תבהר שחכמים מבארים שמהמיעוט ביום ההוא ממעטים שמתחיל למנות אף קודם שהביא את קורבן האשם, ואילו רבי ישמעאל סובר שממעטים מהמילים ביום ההוא שמתחיל למנות אף קודם שהביא את קורבן העולה. שואל התוספות בדיבור המתחיל ורבנן, מניין לה לגמרא שרבי חולק על חכמים ועל רבי ישמעאל וסובר שמהמילים ביום ההוא ממעטים שמי שהגיע היום השמיני מתחיל למנות אפילו שלא הביא אפילו קורבן אחד? אולי רבי סובר כחכמים שמתחיל למנות רק לאחר הבאת קורבן החטאת, או כרבי ישמעאל שמתחיל למנות רק לאחר הבאת החטאת והאשם. מתרצים התוספות שהגמרא הבינה זאת מכך שרבי סתם דבריו ואמר ביום הבאת קורבנותיו ולא פירש עד שיביא חטאתו או אשמו. משמע שהוא סובר שהיום גורם, ואפילו לא הביא קורבנותיו כלל, מתחיל למנות את נזירות התארה. שואלת הגמרא, מאחר שנתבהר שלרבי מתחיל מניין הנזירות ביום השמיני אף לפני שהביא את קורבנותיו, אם כן כבר בליל שמיני חל עליו הנזירות, שהרי היום מתחיל מהלילה שלפניו, כמו רוב דיני התורה שבהם היום מתחיל מהלילה שלפניו, והמקור לכך במסכת חולין דף פי ג' עמוד א', וכיוון שכן מקשה הגמרא ורב חיסדא מאי דוחקי לאוקמי כרבי יוסי ברבי יהודה, מה דחק את רב חיסדא לעיל בדף חי עמוד א' להעמיד את המשנה במסכת קריטות שנזיר שנטמא תומות הרבה מביא קורבן אחד, דחק אותו להקים דווקא כרבי יוסי ברבי יהודה ובאופן שנטמא פעם שנייה ביום השביעי לטהרתו, לוקמה שיעמיד את זה כגון שנטמא בליל שמיני. הרי הוא יכול להעמיד את המשנה באופן שנטמא הנזיר פעם שנייה בליל היום השמיני לטהרתו מהתומה הראשונה, וכיוון שנטמא קודם שחל עליו חיוב קורבן, שהרי אין מקריבים קורבנות בלילה, דינו שיפטר בקורבן אחד, ומכל מקום, כיוון שכבר התחיל למנות את נזירות התארה, נחשב שנטמא תאומות הרבה, שהרי לשיטת רבי מתחיל הנזיר למנות את נזירות התארה מתחילת היום השמיני, גם לפני שהביא את הקורבן, ורבי, ובכך יוכל להעמיד את המשנה, גם כדברי רבי שסובר שנזירות התארה חלה רק ביום השמיני. מה דחק את רב חיסדא להעמיד את המשנה במסכת קריטות דווקא כרבי יוסי ברבי יהודה? וממשיכה הגמרא ושואלת, מדם לא מוקים לה כרבי, ממה שלא העמיד רב חיסדא את המשנה במסכת קריטות כרבי, בצורה שעכשיו הסברנו, לאימא כסבר, שמה נוכל להוכיח מכאן, שסובר רב חיסדא, ללאי עליו מחוסר זמנו. דבר שזמנו להיעשות ביום כגון הקרבת קורבן, אז כשהגיע לילה שלפניו, נחשב שכבר אינו מחוסר זמן. שהרי כל דבר שפסולו הוא מחמת שעדיין לא הגיע זמנו, הרי הוא נחשב מחוסר זמן, כגון בהמה שפסולה להקרבה לפני היום השמיני ללידתה, כפי שנאמר בתורה, ומיום השמיני והלאה, יירצה. אם כן, אולי נוכל להוכיח מפה שסובר רב חיסדא, שדבר שזמנו לעשות ביום, כגון הקרבת קורבן, כשהגיע לילה שלפניו, כבר זה נחשב שהוא לא מחוסר זמן. כיוון שמה שאינו ראוי לעשות בלילה, זה לא מחמת שעדיין לא הגיע זמנו, אלא זה דין צדדי, שלמרות שהגיע זמן הקרבת הקורבן, מכל מקום נדחית ההקרבה בפועל עד למחרת. כי נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ז' פסוק למתחת ביום צוותו. משם לומדים שכל הקורבנות אינם באים בלילה. ובענייננו, כל מה ששייך להעמיד את המשנה במסכת קריטות כשיטת רבי, באופן שנטמע פעם שנייה בליל שמיני, זה רק אם לילה מחוסר זמנו. שכיוון שנטמע קודם שהגיע זמן הקורבן, הוא יכול להיפטר בקורבן אחד על כל התומות. אבל אם לילה אינו מחוסר זמן, אין אפשרות להעמיד את המשנה כשיטת רבי. שהרי גם אם נעמיד שמדובר שנטמע בליל שמיני, עדיין יהיה קשה מדוע נפטר בקורבן אחד. ולא, כיוון שנטמע בפעם השנייה לאחר שכבר הגיע זמן הקורבן, הרי הוא כמי שנטמע ביום השמיני לאחר הקרבת הקורבן, והדין הוא שאינו נפטר בקורבן אחד על כל התומות. אם כן, ממה שרב חיסדא לא העמיד את המשנה במסכת קריטות כשיטת רבי, ובאופן שנטמע בליל שמיני, מוכח לכאורה, שסובר רב חיסדא שלילה אינו מחוסר זמן, שליל שמיני כבר נחשב שהגיע זמן הקרבת הקורבן, למרות שבפועל הוא לא יכול להקריבו. דוחה הגמרא את ההוכחה הזאת ואומרת, אמר רב עדא בר אהבה, אין להוכיח שרב חיסדא סובר שלילה לאו מחוסר זמנו. כיוון שאת משנתנו בכל מקרה אי אפשר להעמיד כרבי. ואפילו אם היה סובר אף חיזדה של לילה מחוסר זמנו, לא היה יכול להעמיד שמדובר שנטמע בליל שמיני. מדוע? משום דהה בהטליה. הדברים תלויים זה בזה, דהיינו, תחילת מניין הנזירות בטהרה וזמן חיובו בקורבן, תלויים זה בזה. ואי אפשר להבדיל ביניהם ולומר שמניין ימי הנזירות יתחילו מליל שמיני, ואילו זמן הקבעת הקורבן הוא רק מהיום השמיני. אלא היא אמרה דלילאיה, הלילה נחשב מחוסר זמן, וממילא אי מתמיך זה לקורבן, מתי הוא הזמן שבו הוא ראוי להבאת הקורבן? הווה אומר רק לצפרה, רק בבוקרו של היום השמיני. אם כן, נזירות הטהרה נמי לא חיילה הצפרה. נזירות הטהרה גם לא חלה עד הבוקר של היום השמיני, כיוון שנאמר בפסוק, וכיפר וקידש, ודורשים שרק בשעה שראוי להביא בה קורבן, חלה נזירות הטהרה, וממילא התומה שנטמע בליל שמיני, נחשבת לתומה אחת ארוכה יחד עם התומה הראשונה, ואין זה תומות הרבה שדיברה המשנה. והיא אמרת, לילה אינו מחוסר זמן, שלילה לא נחשב מחוסר זמן, וממילא כבר מתחילת ליל שמיני, וזמן הבאת הקורבן, אם כן נזירות הטהרה, גם כן חילה מאורתה, חלה כבר מתחילת הלילה, וכיוון שנטמע לאחר שכבר התחייב בקורבן על התומה, הוא לא יכול להיפטר בקורבן אחד על כל התומות, אלא עליו להביא קורבן נפרד על כל תומה ותומה. נמצא שהטעם שלא העמיד רב חיסדא את המשנה באופן שנטמע בליל שמיני, זה בגלל שאין מקרה שאפשר להעמיד את המשנה כדעת רבי. וכיוון שכך, אף אין להוכיח מכאן שרב חיסדא סובר שלילה לאו מחוסר זמנו. ומה בעצם ההבדל והחילוק בין המקשה לבין רבדה ברעבה שתרץ? המקשה סבר, כך מסביר התפארת ציון, שלפי רבי יום הבאת הקורבן הוא הגורם לתחילת מניין נזירות הטהרה. ולכן הוא סבר שאפילו אם לילה מחוסר זמן, מכל מקום מתחיל למנות נזירות טהרה בלילה, כיוון שנכנס כבר יום הבאת הקורבן. אבל רבדה ברעבה סובר שלא היום הוא הגורם, אלא השעה ראויה להבאת הקורבן היא הגורמת לתחילת מניין הנזירות. ולכן זה תלוי האם לילה מחוסר זמן או לא. ואם לילה מחוסר זמן, נמצא שמתחיל למנות נזירות טהרה רק מהבוקר של היום השמיני. כעת מביאה הגמרא דעות נוספות בעניין נזיר תמה שנתאר מתי מתחיל למנות את ימי נזירותו בטהרה. הביאה הגמרא עד עכשיו את מחלוקת רבי ורבי יוסי ברב יהודה, שרבי יוסי ברב יהודה סובר שמניין ימי נזירות הטהרה מתחיל כבר מהיום השביעי, ושיטת רבי שמתחיל למנות נזירות טהרה רק ביום השמיני. ועכשיו מביאה הגמרא ברייתא עם דעות נוספות. אומרת הגמרא, גופה, יש כאילו שלא גורסים את המילה גופה, ותוספות כותב בדיבור המתחיל, איץ ספרים דגרסי, שלא גורסים כאן גופה. כי גופה כותבים רק במקום שהגמרא מביאה ממרה או ברייתא לצורך עניין מסוים, ולאחר מכן חוזרת הגמרא ומפרשת את גוף דברי הברייתא או הממרה. אבל כאן לא הובאה הברייתא הזו לאיל, אלא פותחת בזה עכשיו הגמרא, ולכן לא שייך לכתוב כאן גופה. יש כאילו שגורסים כאן תנו רבנן במקום גופה. אם כן, שנינו בברייתא נזיר שנטמע ותיאר את עצמו שבעה ימים, ונטמע פעם נוספת ביום השביעי לטהרתו מהטומאה הראשונה, וחזר ונטמע שוב ביום השביעי לטהרתו מהטומאה השנייה, אינו מביא אל הקורבן אחד, וזאת כיוון שנטמע קודם שחל עליו חיוב הבאת קורבן. אבל אם נטמע פעם שנייה ביום השמיני לטהרתו מהטומאה הראשונה, וחזר ונטמע שוב ביום השמיני לטהרתו מהטומאה השנייה, אפילו אם נטמע קודם שהביא בפועל את קורבנו, מביא קורבן על כל אחד ואחד מהתומות שנטמע. וזאת כיוון שנטמע לאחר שחל עליו חיוב הבאת קורבן. ואת מניין ימי הנזירות בטהרה מתחיל ומונה מיד כשנתאר ביום השביעי. אלו הם דברי רבי אליעזר, בדיוק כדעתו של רבי יוסי ברב יהודה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל מתחיל, שאף שמלשון הברייתא משמע שמה שאמר רבי אליעזר מתחיל ומונה מיד, הכוונה היא ליום השמיני, ובעצם כדעת רבי שנזירות טהרה מתחילה ביום השמיני. מכל מקום אי אפשר להעמיד זאת כך, שהרי אם חלה הנזירות רק ביום השמיני, נמצא שכשנטמע ביום השמיני סתר רק יום אחד. אז איך אומר רבי אליעזר שמביא קורבן על כל תומה ותומה? הרי דעתו של רבי אליעזר היא כפי שמצינו לאל בתפתת זין עמוד ב', שנזיר שנטמע לאחר שמנה רק יום אחד, אינו מביא קורבן תומה, אלא על כוחך אשר רבי אליעזר סובר כרבי יוסי ברב יהודה, שנזירות הטהרה חלה כבר ביום השביעי, ונמצא שכשנטמע ביום השמיני סתר יומיים. ממשיכה הברייתא ואומרת, וחכמים אומרים, גם כשנטמע בפעם השנייה ביום השמיני, מביא קורבן אחד על הכל, על כל התומות שנטמע, עד שיביא חטאתו. כלומר, שעל כל התומות שיתמה עד שיביא קורבן חטאת, מביא קורבן תומה אחד. וקורבן חטאת זה בן יונה או תור שצריך נזיר את האור שנתמה להביא לקורבן תומתו. אבל אם הביא חטאתו על תומתו הראשונה, ולאחר מכן נתמה פעם שנייה, והביא חטאתו, הביא בפועל את הקורבן חטאת על התומה השנייה, ושוב נתמה פעם נוספת, מביא קורבן על כל אחד ואחד מהתומות. כמו כן סוברים חכמים שאם הביא חטאתו, ואפילו שעדיין לא הביא השמו, שזה כבס בן שנה להשם שצריך נזיר את האור שנתמה להביא לקורבן תומתו, מכל מקום הרי הוא מונה את ימי הנזירות בתארה, משעה שהקריב את חטאתו. ובעצם חכמים מחלקים את דבריהם לשניים. א', שאם נטמא פעם שנייה לאחר שהביא חטאתו, מביא קורבן על כל תומה ותומה. ב', שלאחר שהביא חטאתו, אף שעדיין לא הביא את השמו, מתחיל למנות נזירות התארה. למה חילקו זאת חכמים כך? מבאר התפארת ציון שזה משום דברי הכתוב שאמר בנזיר שנתאר מתומתו. נאמר בפסוק וקידש את ראשו, ונאמר בפסוק והזיר להשם את ימי נזרו. על זה אמרו חכמים שני דברים. א', כשהביא חטאתו חל עליו קדושת נזיר, ולכן הדין הוא שאם נטמא לאחר הבאת החטאת, צריך להביא קורבן על כל תומה ותומה, כיוון שבתומתו השנייה טימא את ראש נזרו השני. וב', שכשהביא חטאתו אף שעדיין לא הביא השמו, מתחיל למנות שנית את ימי נזירותו. המשיכה הברייתא ואומרת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר, שכשם שחטאתו עיכבתו מלהתחיל מלמנות את ימי הנזירות בתארה, כן השמו מעכבו, כלומר שאינו מתחיל למנות את ימי הנזירות בתארה, שיקריב גם את קורבן החטאת וגם את קורבן האשם שעליו. נמצא שיש לנו ארבע דעות מתי מתחיל הנזיר למנות את נזירות התארה. א', דעתו של רבי יוסי ברב יהודה שמתחיל למנות ביום השביעי, ב', דעתו של רבי שמתחיל למנות בתחילת היום השמיני אפילו שלא הביא עדיין אף קורבן, לסוברים של לילה מחוסר זמן מתחיל למנות רק מהבוקר של היום השמיני, ולסוברים של לילה אינו מחוסר זמן מתחיל למנות כבר מליל שמיני. ושוב הכוונה מחוסר זמן, האם בלילה כשעדיין לא הביא את הקורבן זה נחשב למחוסר זמן כי הרי אי אפשר להקריב בלילה, או שנאמר שבעצם הוא כבר יכול להקריב את הקורבן, רק יש דין צדדי שאוסר להקריב קורבן בלילה ולכן זה לא נחשב מחוסר זמן. הדעה השלישית זה דעת חכמים שמתחיל למנות ביום השמיני לאחר שהביא קורבן חטאת. והדעה הרביעית, מתי הנזיר מתחיל למנות את נזירות התארה, זה דעתו של רבי ישמעאל שמתחיל למנות ביום השמיני לאחר שהביא גם את קורבן האשם. מה סובר רבי אליעזר? מחלוקת ראשונים. דעת התוספות והראש הוא סובר כרבי יוסי ברבי יהודה שמתחיל למנות ביום השביעי. דעת המפרש היא שסובר כרבי שמתחיל למנות בתחילת היום השמיני. כעת מבררת הגמרא כיצד כל אחד מהתנאים הנזכרים בברייתא דורש את הפסוקים. שואלת הגמרא כך, בישלמה לרבי אליעזר, זה יהיה טוב לשיטת רבי אליעזר שסובר שמתחיל למנות נזירות טהרה ביום השביעי, מובן טעמו? שכן אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק למד, פסוקים י' וי' א', וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני עונה אל הכהן אל פתח או אל מועד, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא. המילים ביום ההוא מיותרות הן, שגם אם הם לא היו נכתבות, היה מובן שוקידש את ראשו מדבר ביום השמיני, שהרי בו דיבר הכתוב בתחילה. ולכן לומדים מאיתור הכתוב שמונה נזירות טהרה אף על פי שלא הביא את קורבנותיו. כלומר, לפני היום שראוי להביא את הקורבנות, דהיינו שמתחיל למנות כבר את נזירות הטהרה ביום השביעי. וכמו כן מובן טעמם של רבנן שסוברים שנזירות הטהרה מתחילה לאחר שהקריב את חטאתו, כי הם דורשים מן המילים ביום ההוא שבא לומר שמונה נזירות טהרה משעה שהקריב בפועל את חטאתו, אף על פי שעדיין לא הביא את אשמו. שאף שכל הקורבנות אשם שבתורה מעכבים, כאן מרבה התורה שאין האשם מעכב מלחול עליו נזירות טהרה. והלימוד הוא מכך שנאמר וקידש את ראשו, רק אחרי דין הבאת החטאת והעולה, ולפני דין הבאת האשם, מכאן שהאשם אינו מעכב. אלא שואלת הגמרא אלא לרבי ישמעאל הסובר שעד שלא הביא את אשמו אינו מתחיל למנות את נזירות הטהרה, אם כן המילים ביום ההוא, למה לי? מה זה בא ללמדנו? משיבה הגמרא אמר לך, יאמר לך רבי ישמעאל שהפסוק ביום ההוא בא ללמד שמתחיל למנות נזירות התארה לאחר שהביא חטאתו והאשמו, ואף על פי שלא הביא עדיין את עולתו. ונסביר, הקורבן הנזכר בסמוך לפסוק וקידש את ראשו ביום ההוא זה קורבן עולה. כי נאמר בפסוק ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא. כיוון שכן, דורש רבי ישמעאל שהמילים ביום ההוא באים ללמד שלא תאמר שיקדש את ראשו רק לאחר שיקריב גם את העולה, אלא יכול להתחיל למנות נזירות טהרה אפילו קודם לכן לאחר שיקריב את קורבנות החטאת והאשם. מקשה הגמרא, אם כך ורבנן, מניין להם לדרוש מהפסוק שמתחיל למנות נזירות טהרה קודם שהביא את קורבן האשם? אולי בא הפסוק רק לומר שמתחיל למנות קודם שהביא את העולה, כדברי רבי ישמעאל. מתרצת הגמרא, רבנן סוברים שעולה לא באה מיעוטה. אין צורך במיעוט מיוחד לומר שהקרבת העולה אינה מעכבת את התחלת מניין נזירות הטהרה. שהרי קורבן עולה בכל מקום דורון באלמאו, מתנה למלך היא, ואינה באה כלל לכפרה, ופשוט שאינה מעכבת את התחלת מניין נזירות הטהרה. לכן על כורחה שאיתור המילים ביום ההוא, בא לומר שמתחיל למנות את הנזירות קודם שהקריב את קורבן האשם. ולמרות שבמסכת יום הדף למדווה עמוד א' מובאה בברייתא, שקורבן עולה בא על אבון עשה, ועל לאו הניתק לעשה, לאו הניתק לעשה פירושו, שהתורה נותנת מיד פתרון למי שעבר על איסור, לדוגמה, לא תגזול, ומיד הפתרון ואישיב את הגזילה, זה נקרא לאו הניתק לעשה. בן אדם שעבר עליו כזה, מביא קורבן עולה כדי לחפר, אז הנה רואים שקורבן עולה בא כן כדי לחפר, ולא רק דורון באלמה. התשובה היא שכבר ביארה הגמרא במסכת זבחים דף זין עמוד ב', שאין הכוונה שהעולה באה לחפר על האבונות האלו. שערים ממה נפשך? אם עשה תשובה, כבר נתכפר לו. כמו שמבואר במסכת יומא בדף פ"ו עמוד א', שאם עבר על עשה ושב, אינו זז משם עד שמוכלין לו. ואם הוא לא עשה תשובה, לא יועיל הקורבן, שהרי זבח רשעים תועבה. אלא מסיקה הגמרא שם במסכת זבחים, שקורבן עולה שמביא מי שעבר על עשה, זה דורון. דהיינו שלאחר שכיפרה התשובה על העשה שהוא עבר, מביא דורון למלך, כי אדם שחטא למלך וריצהו על ידי פרקליטין, וכשבא להגביל פניו, מביא דורון בידו. אם כן, נשאלת השאלה, למה לשיטת רבי ישמעאל, שסובר שיש צורך ללמוד שהקרבת העולה אינה מעכבת את תחילת נזירות הטהרה? התשובה היא משום שהיינו יכולים לסבור שאף שעולה דורוני, מכל מקום, כיוון שהקדימה כתוב, דין הקרבת העולה לפני וקידש את ראשו, לא תחול על נזירות עד שיביא גם את העולה. לכן הוא צריך לדרוש מהמילים ביום ההוא, למעט שאין היא מעכבת את התחלת מניין הנזירות. שואלת הגמרא, מה היא טעמה יהודי רבנן? מה טעמם של חכמים שדורשים מהמילה ההוא, שאין האשם מעכב את התחלת מניין הנזירות טהרה? הרי לזה אין צורך בדרשה מיוחדת, שהרי וקידש את ראשו כתוב לפני דין הבאת האשם, וממילה מאשמה, שמתחיל למנות נזירות טהרה גם לפני שמביא את האשם. משיבה הגמרא דתניא שנינו בברייתא, על מה שנאמר בפסוק על נזיר שנטמא בספר במדבר, פרק ו' פסוק י"ב, ויזיר להשם את ימי נזרו והביא כבס בין שנתו להשם. שואלת הברייתא, מה תלמוד לומר? מדוע כתבה התורה את הפסוק הזה בין דין הבאת החטאת והעולה לבין דין הבאת האשם? משיבה הברייתא, לפי שמצינו שכל השמות שבתורה שהן מעכבין את כפרת וטהרת המחויב בהם. אשם תלוי ואשם מעילות ואשם גזילות מעכבים את הכפרה, ואשם מצורע מעכב את טהרתו מלאכול בקודשים. אם כן, יכול שמא תאמר שאף זה אשם נזיר שנטמא יהיה מעכבו מלהתחיל למנות את נזירותו בטהרה. תלמוד לומר, אומר הפסוק ויזיר והביא, לכך הקדים הכתוב וכתב, ויזיר להשם את ימי נזרו לפני שכתב והביא כבס בין שנתו לאשם, לומר לך, שאף על פי שעדיין לא הביא את הכבס לאשם, מכל מקום כבר יזיר, כבר התחיל את מניין נזירותו בטהרה. ומה שצריכים רבנן שני לימודים, גם ביום ההוא וגם ויזיר והביא, מבארים התוספות, בדיבור המתחיל תלמוד לומר, שלולי הפסוק ביום ההוא היינו דורשים את הפסוק ויזיר והביא כדברי רבי ישמעאל שחולק ודורש מהפסוק הזה להפך, שגם האשם מעכב. ואם לא היה כתוב ויזיר והביא, היינו דורשים מהמילים ביום ההוא שרק העולה לא מעכבת, אבל האשם כן מעכב. לכן כתבה התורה ביום ההוא לגלות על ויזיר והביא שיש לדורשו, שאפילו קודם שהביא את האשם מתחיל למנות את נזירותו. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שסובר לאל בדף חי עמוד ב' שרק לאחר הבאת האשם מתחיל למנות נזירות הטהרה, הוא אומר שכך יש לדרוש את הכתוב. ויזיר והביא, אי מתי יזיר? מתי מתחיל הנזיר למנות את נזירות הטהרה? בזמן שכבר הביא את אשמו קודם לכן. ומכל מקום הוצרח רבי ישמעאל גם לדרשה מאיתור הכתוב ביום ההוא, שאם לא היה כתוב ביום ההוא היינו דורשים מהמילים ויזיר והביא שאפילו העולה מעכבת. ולולי הדרשה מויזיר והביא, היינו דורשים מביום ההוא שמתחיל למנות אפילו קודם שבכלל הביא קורבן. מבררת עכשיו הגמרא, כאיזו דעה נשנית הברייתא שלקמן. מן תנא, שואלת הגמרא, מי הוא התנא ששנה להדתנו רבנן? לברייתא שלפנינו, שמופיעה לקמן בדף כ"ב עמוד א', ולמדנו אותה במסכת נדרים, דף פ"ג עמוד א'. אישה שנדרה בנזיר, אישה שקיבלה על עצמה להיות נזירה ונטמעה בתוך ימי נזירותה והפרישה את קורבן תומתה, דהיינו שהפרישה שתי תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה ובהמה להאשם, כדין נזיר שנטמא. ואחר כך הפר לבעלה את הנזירות ונמצא שהנדר נעקר למפרע, והרי כאילו לא הייתה כלל נזירה. שהרי הבעל יכול להפר את נדרי אשתו אם הם נדרי עינוי נפש או דברים שבינו לבינה, וכשם שהבעל מפר נדרי אשתו, ככה הוא יכול להפר גם את נזירות אשתו. מה עושה אותה אישה? אומרת הברייתא, הרי זו מביאה את התורו הבן יונה של החטאת העוף, ואינה מביאה את התורו הבן יונה של עולת העוף. וגם את קורבן האשם היא לא מביאה, ולכמן תבהר הגמרא את טעם הדין הזה. אמר רב חסדא, ממה שנאמר בברייתא שאינה מביאה עולת העוף, מוכח שהברייתא הזו דברי רבי ישמעאלי, שהוא סובר שעולת העוף של נזיר תמה אינה דורון אלא באה לכפרה, ולכן לדעתו היא מעכבת את התחלת מניין הנזירות של הטהרה. וכיוון שהיא באה לכפרה, מובן מדוע כשנתברר שהאישה הזאת לא הייתה נזירה, היא אינה יכולה להביאו, כיוון שנתברר שלא הייתה נזירה ולא התחייבה בקורבן הזה. ואם תביאנו, הרי היא מביאה חולין בעזרה. אבל לרבנן שסוברים שעולה זה דורון, אפילו כשנתברר שהאישה הזו אינה נזירה, היא יכולה להביאו, שהרי עולת נדבה יכול אדם להביא בכל עת שיחפוץ בכך. כיוון שביררנו שרבי ישמעאל שנה את הברייתא הזו, באה כעת הגמרא לברר מדוע חילק בין החטאת והעולה ואמר שעליה להביא חטאת העוף ולא את עולת העוף. שואלת הגמרא, מה איקה סבר? מה סובר רבי ישמעאל בדין הפרת הבעל? את נדרי אשתו. איקה סבר בעל מעקר עקר, אם סובר רבי ישמעאל שהבעל כשהוא מפר את נזירות אשתו, הרי הוא עוקר את הנזירות למפרע, והרי היא כמו שלא הייתה נזירה מעולם, אם כן חטאת העוף נמי לא לייתה, שגם לא תביא את חטאת העוף, שהרי נתברר שמעולם לא הייתה נזירה, וממילא מעולם לא התחייבה בקורבן נזיר תמה. היקה סבר שהבעל בהפרת הנזירות של אשתו, מייגז גייז, חותך את הנזירות ומתירה רק מכאן ולהבא, אם כן עולת העוף נמי לייתה. את עולת העוף היא גם צריכה להביא, וכן את קורבן האשם, שהרי בשעה שנתמאה הייתה נזירה והתחייבה בקורבן נזיר תמה. מיישבת הגמרא ואומרת, לעולם כסבר רבי ישמעאל, סובר רבי ישמעאל שבעל מעקר עקר. בעל כשהוא מפר את נדרי אשתו, ובמקרה שלנו את נזירות אשתו, הוא עוקר את הנזירות למפרע, ונתברר שהיא לא הייתה נזירה כלל, ולכן אינה מביאה עולת העוף ולא קורבן אשם. ורבי ישמעאל שסובר שהיא צריכה להביא את חטאת העוף, משום דסבר לה כרבי אלעזר הכפר. הוא סובר כשיטת רבי אלעזר הכפר דתניא, שנינו בברייתא לעיל בדף ג' עמוד א', וכן במסכת נדרים דף יוד עמוד א', ובעוד מסכתות בשס, מסכת תענית, מסכת שבועות, מסכת סוטה ומסכת בבא קמא, רבי אלעזר הכפר ברבי אומר, וברבי פה הכוונה כינוי לגדול בדורו בחוכמה וחריפות, כפי שאומר רשי במסכת עבודה זרה דף מ"ג עמוד א', אם כן רבי אלעזר הכפר ברבי אומר, מה תלמוד לומר מה שנאמר לגבי נזיר תמה שמקריב קורבן תומה בספר במדבר פרק ו' פסוק י' וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש, ולכאורה קשה, וכי באיזו נפש חטא זה? האם חס וחלילה הוא הרג נפש כלשהי? ואם הכוונה שהוא חטא במה שהוא נטמע, המילים על הנפש הן מיותרות, וגם המילים אשר חטא הן אינן מתאימות, אומר רבינו פרץ, שהרי הוא לא חטא כלל, כיוון שבאונס הוא נטמע, כמו שכתוב בפסוק שם, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום. אז נשאלת השאלה, וכי באיזו נפש חטא זה? אלא החטא שלו הוא מה שצייר עצמו מן היין. ומה שמייחס הכתוב את החטא לנפש, מבאר התורת חיים, לפי שאדם מורכב מגוף ונפש, דהיינו הנשמה. וחטא האדם בא מצד הגוף שיסודו מאפר, אבל הנשמה תאוראי. ולכן מצד הגוף יפה לאדם לצייר עצמו ולהטיש חומרו שלא יחטא. אבל מצד הנשמה נחשבת הישיבה בתענית לחטא, כיוון שממעט במלאכת שמיים. על כן זהו שאמר הכתוב, שאומנם מצד הגוף עשה מצווה, אבל מכל מקום מצד הנפש, דהיינו הנשמה, חטא וצריך כפרה. מוסיף רבי אלעזר הכפר, ולומדים מכך בקל וחומר שהיושב בתענית הוא חוטא. ומה זה הנזיר שלא צייר עצמו מכל דבר אלא רק מן היין, בכל זאת נקרא חוטא? היושב בתענית שמצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה שנקרא חוטא. וכיוון שסובר רבי ישמעאל כרבי אלעזר הכפר שנזיר הוא חוטא משום שצייר עצמו, מובן מדוע אותה אישה שבעלה הפר לה את נזירותה היא חייבת להביא חטאת העוף, כי אפילו שנעקרה הנזירות למפרעה, הרי סוף סוף ציירה עצמה מן היין וצריכה כפרה על כך. ואף שעולת העוף אינה מביאה, כיוון שאין עליה חיוב גמור להביאו, שהרי נעקרה הנזירות למפרע, מכל מקום חטאת העוף מביאה כדי לחפר על מה שציירה עצמה מן היין, כיוון שקורבן קלו, שהרי באו גם על הספק. בגילה בה כתוב שנקל להקריבה משאר הקורבנות. וכותבים הראשונים שכל מה שמביאה חטאת העוף זה רק בגלל שהיא הפרישה כבר את החטאת קודם שהפר לבעלה, אבל אם עדיין לא הפרישה, לא תפריש את חטאת העוף לאחר שהפר לבעלה, כיוון שכבר נפקעה הנזירות למפרע. ואילו התוספות ריד חולק ואומר שגם אם לא הפרישה את החטאת לפני שהפר בעלה, חייבת להפריש ולהביא חטאת העוף. חוזרת עכשיו הגמרא לבאר את דברי רבי אלעזר הכפר. שואלת הגמרא, והרי הפסוק הזה שלמד ממנו רבי אלעזר הכפר, שנזיר חוטא הוא, בנזיר טמא הוא דכתיב. נאמר לגבי נזיר טמא, וענן אפילו נזיר טהור כאמרינן, ולא בכמה מקומות הבאנו את דברי רבי אלעזר הכפר, שגם נזיר טהור נקרא חוטא, וגם בעצם דבריו של רבי אלעזר הכפר מבואר, שהוא דיבר גם בנזיר טהור, שהרי הקל וחומר שהוא למד, שמלמד שהיושב בתענית נקרא חוטא, שייך רק אם נאמר שגם נזיר טהור נקרא חוטא. שאם נזיר טהור אינו חוטא, על כוחך שמה שנזיר נקרא חוטא, אינו משום שצייר את עצמו מן היין. מדרץ לגמרא, אכן כסבר רבי אלעזר הכפר שנזיר טהור נע מחוטאו, גם נקרא חוטא. והיינו טעם הדכתיב בנזיר טמא, הטעם שכתבה התורה, רק לגבי נזיר טמא שהוא חוטא, הואיל ונזיר טמא שנה בחטא. שלא די לו במה שצייר את עצמו בתחילה מהיין, אלא שלא נזר מלהיטמא. וצריך לשוב ולקבל על עצמו נזירות פעם שנייה, וגרם בכך להאריך את צערו מליהנות מהיין. חוזרת הגמרא לבאר את דברי המשנה לעיל. שנינו במשנה, מי שנזר בבית הקברות, אפילו אם נשאר שם 30 יום, אין הימים הללו נחשבים כימי נזירות גמורים לעניין דין קורבן טומאה, ולכן לאחר שנתאר מטומאתו, אינו מביא קורבן טומאה. כיוון שדין הבאת קורבן טומאה נאמר רק בנזיר שהיה טהור ונטמא. אבל אם מעולם לא היה טהור, אלא נזר בעודו טמא, אינו מביא קורבן טומאה. ממשיכה המשנה ואומרת שאם נזר בבית הקברות ולאחר מכן יצא משם ושוב נכנס לבית הקברות, עולים לו הימים מן המניין, כלומר, הרי הם כימי נזירות גמורים לעניין קורבן טומאה, ולכן כשיתאר מטומאתו, יביא קורבן טומאה ככל נזיר טהור שנטמא. בקשה הגמרא, הקטני, נאמר במשנה שאם יצא ונכנס, עולים לו הימים שבינתיים מן המניין. מסתימת הדברים משמע לכאורה, שמדובר אפילו אם נכנס פעם שנייה לבית הקברות בתוך 7 ימים ליציאתו משם. ועדיין, לא ניתר מטומתו הראשונה. כך משמע, ואם כן קשה, וכי משום די יצא מבית הקברות חלה לי נזירות, חלה עליו הנזירות, ולא עדיין לא ניתר מטומתו הראשונה. תרץ את הגמרא, אמר שמואל, מדובר כגון שיצא מבית הקברות ואיזה מי אפר פרה אדומה, היום השלישי ליציאתו. ושנה וטבל, וחזר ואיזה מהם פעם נוספת ביום השביעי, וטבל ביום השביעי, ונמצא שנתאר מטומתו. זאת אומרת ששמואל מפרש שמה שאמרה המשנה יצא, הכוונה שיצא מטומתו. והיינו על ידי הזהב ותבילה. ולאחר מכן נכנס פעם שנייה לבית הקברות, באופן זה אכן נחשבים הימים שבין תבילתו לבין כניסתו שוב לבית הקברות, לימי נזירות גמורים לעניין קורבן טומאה. לכן כשיתאר מטומאתו השנייה, יביא קורבן טומאה ככל נזיר טהור שנטמא. ומדובר, אפילו כשנכנס לבית הקברות ביום השביעי עצמו, אפילו לשיטת רבי שסובר לעיל בדף חי עמוד א', שנזירות טהרה מתחילה רק ביום השמיני, שהוא יום הבאת הקורבנות, כאן מודה רבי שמתחיל למנות נזירות טהרה כבר ביום השביעי, וזאת למה? כיוון שכאן אינו זקוק להבאת קורבנות, שהרי היה תמם מתחילת נזירותו, כמו שמבואר במשנה לאל בדף ט' זין, עמוד ב'. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, קטני. מקשה הגמרא קושייה נוספת, אלא אומרת הגמרא, עוד יש להקשות על דברי המשנה, וכי רק משום שנכנס פעם שנייה לבית הקברות, הוא דעולין לו הימים שבינתיים מן המניין, ואם לא נכנס לבית הקברות, אין הימים עולים לו מן המניין? הרי עד הרבה, כאשר לא נכנס בפעם השנייה לבית הקברות, נחשב יותר שעולים לו הימים מן המניין. שהרי עולים לו הימים לגמרי למניין נזירות טהרה, ולא רק לעניין קורבן טומאה. מה שאין כן כשנכנס לבית הקברות פעם שנייה, אין הימים שבין תבילתו לכניסתו לבית הקברות נמנים מימי הנזירות שלו, שהרי הוא סותר אותם. כשנכנס לבית הקברות, כל מה שקורית להם המשנה, שהימים הללו עולים מן המניין, זה רק לעניין קורבן טומאה. דהיינו לעניין זה שאם נטמא לאחריהם, מביא קורבן טומאה. מתרצת הגמרא לא מבעיה כאמר. התנא דיבר בדרך של אין צריך לומר, דהיינו. לא מבעיה אין צורך לומר שאם יצא מבית הקברות ולא נכנס פעם שנייה באותו יום, אלא ביום שלאחריו, שעולים לו הימים שבינתיים מן המניין לעניין שיביא קורבן טומאה, אלא אפילו אם חזר ונכנס באותו יום, גם כן עולין לו מן המניין, עולה לו אותו מקצת יום מן המניין, ולאחר שיתאר, יביא קורבן טומאה. והחידוש הוא, שאפילו שבתחילת היום ובסוף היום היה טמא, ורק באמצע היום היה טהור, והיה מקום לומר שלא אומרים מקצת היום ככולו על אמצע היום, מכל מקום מחדש לנו התנא שנחשב ליום טהור, וצריך להביא קורבן טומאה לאחר שיתאר. מביאה הגמרא שאמרו לי רב כהנא ורבסי לרב, מה היא טעמה? מדוע כשלימדת אותנו את המשנה לא מפרשת לן כעלין מלא, לא פירשת לנו את הדברים הללו כמו שפירש שמואל לתלמידיו, אמר להו נשיב להם רב, מה שלא פירשתי לכם את הדברים הללו, משום דאמינה, סברתי, דיל מה לא צריכתם, שמה אינכם צריכים שיפרשו לכם את הדברים, מחמת פשיטותם. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף חי ממסכת נזיר עם 6 שאלות לשילון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שהנוזר בקבר בבית הקברות אינו טעון גילוח וציפורים? שאלה שנייה, נאמר בפסוק וקידש את ראשו ביום ההוא, באיזה יום? שאלה שלישית, כיצד ייתכן שנזיר יטמע תומות הרבה ויביא קורבן אחד בלבד? שאלה רביעית, מה דורש רבי מהמילים ביום ההוא? שאלה חמישית, נזיר שנטמע לרבי אליעזר, ממתי מתחיל למנות לנזירותו? השאלה השישית, מניין לחכמים שעולה, קורבן עולה, אינו מעכב. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, כ"ה באלול תשע"ה, כאמור סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף חי, דף י"ח ממסכת נזיר. שימו לב מוריי ורבותיי, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי כ"ו באלול תשע"ה, ושימת הלב היא ללימוד הדפים שלנו מחר בעזרת השם יתברך. שני דפים אנחנו נלמד. נלמד את דפים י"ט וכ"ף. ולמה? כי ביום ראשון הקרוב הבא עלינו לטובה הוא ערב ראש השנה תשע"ו. וביום זה נלמד בסייעתא דשמיא את שני הדפים לשני ימי ראש השנה תשע"ו. דהיינו, דפים כ"ג וכ"ד ממסכת נזיר. ולכן, ממחר בסייעתא דשמיא כל יום יישא בעול חברו. מחר בעזרת השם יתברך יום חמישי, חבב באלול תשע"ה, נלמד דפים י"ט וכ"ף. בערב שבת קודש, פרשת ניצבים, זך באלול תשע"ה, נלמד דפים כ"א וכ"ב. וביום ראשון, ערב ראש השנה תשע"ו, נלמד דפים כ"ג וכ"ד ממסכת נזיר. כך שביום רביעי, ג' בתשרי תשע"ו, נשוב לתלמוד תורתנו, תמידין כסדרם, ונלמד דף כ"ה ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, כתיבה וחתימה טובה, בספרן של צדיקים גמורים, וכל מילה דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות, שנה טובה ומתוקה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.